שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף י"ז במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנקודותיים בתחתית העמוד הקודם, יש לנו היום הרבה אגדתא וזה ייקח הרבה זמן, 16 דקות. בדף הקודם למדנו את המשפט הראשון במשנה שאסור למכור או לתת לגויים דברים שיכולים לשמש אותם בשביל להרוג יהודים או בכלל, למשל כלי נשק, דובים ועריות. היום נראה את המשפט השני במשנה. המשפט השני אומר שגם אסור לסייע אותם לבנות מקומות שבו הם מוציאים אנשים להורג או שופטים אותם למיטה. המקומות הם בסילקי, גרדום, איצטדיה ובימה, ונסביר כל אחד מהם. בסילקי זה איזשהו מבנה גדול, ורבה בגמרא מפרט שיש כמה סוגי בסילקי, יש כאלה שעושים אותם בשביל מרחצאות, יש לאוצרות ויש למלאכים. בתוך הבסילקי של המלאכים יש שתי גרסאות מה רבה אמר, האם מותר או אסור לבנות, כששתי הגרסאות בעצם מדברות על שני סוגים של בסילקי, אחד שימש פשוט את המלאכים ואז מותר, ואחד שימש גם בשביל להוציא להורג ואז אסור. אז בקיצור, בסילקי שמשמשת גם בשביל להוציא להורג אסור לבנות. הדבר הבא זה גרדום, שבגמרא בראש השנה י"ח עולה, שזה בית משפט של גויים ששם דנים דיני נפשות. הדבר הבא זה איצטדיה, כמו איצטדיון, ששם היו באים לראות מלחמות של שברים באנשים, בסופו של דבר בדרך כלל האנשים היו מתים. והדבר האחרון זה בימה, רש"י אומר שזה מגדל גבוה שזורקים משם אנשים בשביל להרוג אותם. וזה הגענו לשורה השישית לפני סוף העמוד הקודם, סיימנו לפרש את החלק הזה של המשנה, ואנחנו עכשיו לא נמשיך לפרש את המשנה, אלא נצא לגיחה של שני דפים של אגדתא, אחרי זה יהיה עוד דף כזה, כשהמסגרת הכללית של אגדתא שנראה עכשיו זה סיפורים של שלושה תנאים שנתפסו למלכות של המינים, כלומר שהמלכות רצתה להוציא אותם להורג על זה שהם למדו תורה או שעשו מצוות, וזה רבי אלעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן פרטה ורבי חנינה בן טרדיון, כשכמובן שתוך כדי הדברים נגלוש לעוד כמה נושאים. למה זה מובא כאן? אז בפשטות כי במשנה שלנו הזכרנו את הגרדום, ובסיפור הראשון של רבי אלעזר בן הורקנוס גם כן כתוב שהעלו אותו לגרדום בשביל לדון אותו, אבל אנחנו נראה בהמשך שיש קשר נוסף, כי מהסיפור הראשון אנחנו נגלוש לדיני הרחקה מגויים עובדי עבודה זרה, שזה כמובן קשור לנושא הכללי של כל הפרק של הרחקה מעבודה זרה. אז כאמור, אנחנו שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, הסיפור הראשון זה על רבי אליעזר. אז תנו רבנן, הברייתא מספרת שרבי אליעזר נתפס למינות, הרייבד מסביר שכוונה היא שהרומאים דנו אותו על זה שהוא עסק בתורה למרות שהיה אסור, והברייתא מספרת על שני דברים, דבר אחד זה איך רבי אליעזר הצליח להינצל מאותו הדין, ודבר שני זה שהוא חיפש איזה חטא הוא עשה שמגיע לו שהוא כמעט מת בידי הרומאים. אז קודם כל, איך הוא הצליח להתחמק? אז מסופר שאמר לו ההגמון הרומאי שדן אותו, אתה חכם שכמוך, אתה עוסק בשטויות כאלו, כלומר בתורה. אז אמר לו רבי אליעזר, נאמן עליה דיין. עכשיו רבי אליעזר התכוון נאמן עליה דיין, כלומר אני מקבל עליה את הדין של הקדוש ברוך הוא. אבל ההגמון חשב שרבי אליעזר אומר את זה כלפיו, כלומר שהוא אומר לו, אתה נאמן עליי כדיין. אז ההגמון חשב שרבי אליעזר חזר למוטב, והוא מקבל על עצמו את הדינים של הרומאים, והוא שלח אותו הביתה. זה חלק ראשון. בחלק השני, רבי אליעזר מאוד עצוב על זה שהוא לא יודע איזה חטא הוא עשה, שהיה מגיע לו כמעט למות כך. ואז בא רבי עקיבא, נסביר את זה לפי הספר סדר יעקב, והזכיר לו שרבי אליעזר עצמו לימד אותם שהשם מעניש מידה כנגד מידה. כנראה שאתה איזושהי פעם שאתה עצמך נהנית ממשהו שקשור למינים, כלומר לעובדי עבודה זרה. אז אמר לו רבי אליעזר, אתה צודק, הזכרת לי פעם אחת, הגיע לאיזה מין אחד שקוראים לו יעקב איש כפר סכניה, והוא אמר לי איזשהו חידוש שבאמת התלהבתי ממנו, אז כנראה שמזה שנהניתי מדבר שמין אמר, בגלל זה נתפסתי למלכות המינים. מה החידוש אותו מין אמר? כתוב בדברים כף ג' שאסור להשתמש בתנן זונה בשביל בית המקדש. כלומר, אם אדם הגיע לאישה זונה ובתמורה לשירות שלה הוא שילם לה למשל באבנים, האישה הזאת לא יכולה לתרום את האבנים האלו לבניין בית המקדש. עכשיו שאל המין את רבי אליעזר, האם זה גם נכון לגבי דבר שהוא מאוס, למשל, לבנות את בית הכיסא של הכהן הגדול. עכשיו, התוספות מאיר שהבית הכיסא הזה היה בלשכת הפרנרין, שזה ממילא מחוץ לעזרה, אז ברור שמהתורה מותר, והשאלה של המין הייתה בעצם האם חזל אסרו את זה או לא. זאת הייתה השאלה של המין, רבי אליעזר לא רצה להתעסק איתו, אז הוא לא ענה לו בכלל, אבל המין ענה לשאלה של עצמו, ורבי אליעזר כאמור דווקא נהנה מהתשובה של אותו מין. כתוב במיכה כי מאתנן זונה קיבצה ועד אתנן זונה ישובו, והמין דרש את זה כך שדבר שמגיע מאתנן זונה אפשר להשתמש בו לאתנן זונה, כלומר לדבר שהוא מאוס כמו אתנן זונה, כלומר בית הכיסא. אז זאת הייתה הדרשה של המין. אגב, רב חיסטה מסביר מה חזל דורשים מהפסוק הזה. הם דורשים, כמו שהם דורשים גם על פסוק אחר ביחזקאל ט"ז, שהפסוק כאן מתאר זונה שהיא משל לעם ישראל, שבהתחלה באמת משלמים לה בשביל השירותים שלה, אבל אז מתחילים לשנוא אותה והיא צריכה לשלם לאנשים בשביל שיבואו אליה, וזה משל לעם ישראל שהלכה אחרי כל מיני עמים, ואז פתאום הם מפנים לעורף, היא רודפת אחריהם שהם יבואו לעזור לה. בכל אופן, נחזור לענייננו, רבי אלעזר ממשיך ואומר, בזה שהוא נהנה מאותו מין, הוא עבר על מה שכתוב, הרחק מעליה דרכך, זו מינות. כלומר, שצריך להתרחק לגמרי מהמינות ולא ליהנות ממנה. אז עד כאן הסיפור על רבי אלעזר, ועכשיו אנחנו יוצאים למאמר מוסגר ארוך, בערך מהשליש העליון של י"ז עמוד א' ועד השורה העשירית של י"ז עמוד ב'. כשנדבר על שני נושאים, מינות וזנות, בהתחלה נדבר על התרחקות גם מזנות, אחר כך על החומרה של מינות ועל הקושי לחזור בתשובה ממינות ונשווה את זה גם לזנות, ובסוף, איזה ניסיון עדיף, ניסיון של מינות או ניסיון של זנות. אז הזכרנו עכשיו את התחלת הפסוק, הרחק מעליה דרכך ושרבי אלעזר דרש שזו מינות, עכשיו נראה את המשך הפסוק שזה יביא אותנו לנושא של זנות. ההמשך הוא ואל תקרב אל פתח ביתה, אז רבי אלעזר עצמו דרש זו הרשות, כלומר תתרחק לגמרי מכל מה שקשור לשלטון, אבל יש אומרים שהפסוק לא מדבר על רשות אלא על זונה, כלומר שצריך להתרחק מפתח זונה. רב חיסד אומר שצריך להתרחק 400, והגמרא מביאה את רבי פדת, נלמד את זה לפי התוספות, שרבי פדת לא בא לחלוק על זה שצריך להתרחק מפתח של זונה, אבל הוא אומר מהפסוק הזה אי אפשר ללמוד את זה. כי הפסוק אומר ואל תקרב, ובתורה כשכתוב קרבה, הכוונה היא קרבה של עריות. כמו שכתוב, איש איש אל כל שער בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, לכן משם אי אפשר ללמוד את זה. בכל אופן זה היה דבר אחד לגבי התרחקות מזנות. דבר שני שהגמרא מביאה כאן זה אולה שמצד אחד לאנשים אחרים הוא אמר שצריך להתרחק לגמרי מאישה שאסורה על אדם, כמו שאומרים לנזיר סחור סחור ולקרמה אל תקרב, אבל מצד שני כנראה שעל עצמו הוא לא דאג, וכשהוא נפרד מהחיות שלו הוא היה מנשק אותם על הידיים או על בית החזה. בזה הגענו לאמצע עמוד א', דיברנו על הרחקה ממינות ואחר כך על הרחקה מזנות, ועכשיו אנחנו שוב חוזרים למינות, נראה שני דברים על החומרה הגדולה של מינות. הדרשה הראשונה זה על חצי פסוק במשלי למד, כתוב לעלוקה שתי בנות, הב הב, ומסביר מרוק בה שהעלוקה זה משל לגיהנום. המהר"ל מסביר שכמו שהיו משתמשים בעלוקות בשביל למצוא צדה מזוהם בשביל לרפא אנשים, אז ככה גם הגיהנום מוצץ את החטאים מהאחותים וככה הוא מתאר אותם. זה העלוקה, שתי הבנות הכוונה למינות ולרשות, כלומר המנהיגים של העבודה זרה והמנהיגים של המלכות, ששניהם כל הזמן אומרים הב הב, כלומר תנו לנו עוד ועוד מיסים. ואז מה שהפסוק בא לומר לפי גרסה אחת זה שהם עכשיו בגיהנום והם צועקים משם, ולפי גרסה שנייה הם עוד לא בגיהנום והגיהנום צועק וקורא להם שיבואו כבר אליו. בכל אופן המסר הוא שבסוף המינות והרשות יגיעו לגיהנום. זאת דרשה אחת על המינות. דרשה שנייה מדברת על האפשרות לחזור בתשובה אחרי שמישהו שקע כבר במינות, כלומר בעבודה זרה. כתוב במשלי ב' כל באיה, כלומר כל מי ששקוע במינות לא ישובון, כלומר לא יכול לעשות תשובה, ולא ישיגו אורחות חיים. אז בהתחלה הגמרא מבינה שכוונה שהם לא ישיגו את החיים של העולם הבא, אבל על זה הגמרא אומרת ברור, הרי אם הם לא יכולים לחזור בתשובה הם לא יכולים להשיג עולם הבא. לכן הגמרא משנה קצת ואומרת זה לא שהם לא יכולים לחזור בתשובה אלא הם יכולים, אבל זה מאוד קשה. ודבר שני, אורחות חיים הכוונה לא לעולם הבא אלא לעולם הזה, ומה שהפסוק בא לומר זה שמאוד קשה למי ששקע במינות לחזור בתשובה, ואם בכל זאת אדם כן מצליח לעשות מזה תשובה שלמה, אז לא ישיג אורחות חיים, כלומר שהוא ימות מאוד מוקדם מהעולם הזה. למה זה יקרה לו? רשי אומר, בגלל הקושי הנפשי הגדול בשביל לקפות את היצר ולחזור בתשובה, המהרש"א אומר שהשם דואג לו שימות בשביל שלא יחזור לחטוא בזה עוד פעם. אז זאת הדרשה השנייה שקשורה למינות, אבל כמו שאמרנו, עכשיו נקשר את זה גם לזנות. יוצא כאמור מהדרשה הזאת שמי שעושה תשובה על מינות מת מוקדם, ונדייק מזה שמי שעושה תשובה על זנות לא מת מוקדם. ועכשיו הגמרא תביא על זה שני דיונים. דיון ראשון זה מסיפור על אישה אחת שבאה לרב חיסטה ורצה לעשות תשובה, ואמרה לו שהעברה הכי קלה שלה הייתה שיולידה מהבן הגדול שלה בן קטן, ורב חיסטה אמר שכדאי להכין לה כבר עכשיו תכריכים, כי אחרי שהיא תעשה תשובה היא תמות מהר. עכשיו כאן יש שתי גרסאות, איך זה קושייה על מה שאמרנו? נתחיל דווקא מהגרסה השנייה, הגרסה השנייה אומרת שהיא מתה וזה קושייה על מה שאמרנו, כי הרי היא רק חטאה בחטאים של עריות, אז למה היא מתה? אמרנו שזה רק על עבודה זרה. עונה הגמרא היא לא רק חטאה בעריות, אלא גם בעבודה זרה, כי הרי היא אמרה שהחטא הכי קל שלה היה אותו חטא של עריות, אז מן הסתם היא גם הייתה שקועה במינות, לכן היא באמת מתה מיד אחרי התשובה שלה. זאת הגרסה השנייה. בגרסה הראשונה הגמרא כבר הבינה מההתחלה שאם החטא הכי קל שלה זה אותו חטא של עריות, מן הסתם היא גם חטאה במינות. רק שלפי הגרסה הראשונה, למרות שרב חיסד אמר להכין התכריכים, בפועל היא לא מתה. ממילא הגמרא מקשה על מה שאמרנו מקודם, שמי שעושה תשובה על מינות מת מהר אחרי התשובה שלו, אז למה אותה אישה לא מתה? על זה עונה הגמרא שכנראה שהתשובה שלה לא הייתה שלמה, ואז גם אין לה את הקושי הגדול שרשי אמר בשביל לחזור בתשובה, וגם השם לא כל כך דואג לה שלא תחזור לזה, ולכן היא לא מתה אחרי שהיא עשתה תשובה. זה היה הדיון הראשון על העיקרון שאמרנו שמי שעושה תשובה על מינות מת מהר אחרי התשובה. עכשיו נראה את הדיון השני, שהוא מסיפור מאוד מפורסם על רבי אלעזר בן דורדיא. מה הסיפור? אז הברייתא מספרת על אלעזר בן דורדאיה שלא הניח זונה אחת בעולם שהוא לא בא עליה. פעם אחת הוא שמע שיש זונה אחת בקרחי הים במקום מאוד רחוק שהיא מאוד מאוד יקרה, לקח הרבה כסף ועבר בשבילה שבעה נערות והוא הגיע אליה, ובשעת הרגל דבר, כלומר קצת לפני המעשה עצמו, מסופר שהיא הפיכה. וכתוב בספר בן יהוידע שהוא והיא הבינו שזה לא דבר טבעי, כי זאת אישה מאוד מאוד מקצועית וזה לא סביר שזה יקרה, אלא כנראה שזה בא לומר לו משהו והיא אמרה לו שכשם שההפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך אתה אלעזר בן דורדאיה לא יכול לחזור בתשובה. והוא שמע את זה, וזה דווקא נתן לו מרץ כן לחזור בתשובה, והוא הלך וביקש עזרה מהערים והגבעות, מהשמיים והארץ, מהחמה והלבנה, מהכוכבים והמזלות. והם כולם אמרו לו שהם קודם כל צריכים לבקש רחמים על עצמם לפני שהם יכולים לבקש רחמים עליו, ואז הוא הבין והוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, מיד הניח ראשו בן ברכיו וגאה בבכייה עד שיצתה נשמתו. ואז יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדאיה מזומן לחיי עולם הבא, ורבי בכה על זה ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת, והוסיף שלא רק שמקבלים אותו אלא אפילו קוראים לו רבי, בכל אופן ענייננו מדובר פה באדם שחטא בחטא של עריות, ובכל זאת מיד אחרי התשובה שלו הוא מת, והרי אנחנו אמרנו שזה ככה רק בחטאים של מינות. עונה הגמרא שכאן זה יוצא דופן, כי הוא היה כל כך קשור בחטא הזה של עריות, שאצלו זה היה כמו מינות. לפי רש"י נסביר שבשבילו לחזור בתשובה זה היה קשה כמו לחזור בתשובה ממינות, ולפי המהרש"ל נסביר שאצלו הסכנה לחזור לחטא הייתה כל כך גדולה, שהשם עשה גם איתו חסד ולקח גם אותו. וסיפור אחרון בעניין הזה, גם הוא עוסק בשני התחומים של מינות וזנות. הגמרא מספרת על רבי חנינה ועל רבי יונתן שיהיו הולכים בדרך, והם הגיעו למקום שהם חייבים לבחור שביל. שביל אחד עובר ליד פתח של עבודה זרה, ושביל שני עובר ליד פתח של זונות. אז אחד אמר, בוא נלך ליד העבודה זרה, כי כבר אין יצר של עבודה זרה. והשני אמר, הפוך, בוא נלך ליד בית הזונות, ונתגבר על היצר שלנו, וכך נקבל על ההתגברות שכר. ובאמת זה מה שהם עשו, ולא רק שהם הצליחו להתגבר על היצר, גם אנשים שעמדו מחוץ לבית ראו אותם ונכנעו מפניהם וחזרו לתוך הבית. ואז השני שאל אותו, איך ידעת שנצליח להתגבר על היצר? ונוסיף לשאלה שלו, הרי מקודם למדנו עד כמה צריך להתרחק מזנות. אז הוא אמר לו, כי כתוב במשלי ב', מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרקה. מה הכוונה של הפסוק? אז בהתחלה, תלמידים שלפני רב הציעו שמזימה זה כמו זימה, והמילה זימה, הכוונה היא עצה או מחשבה, כמו שרואים בפרשיית עריות, שכתוב זימה היא, והם תרגמים עצת חיטין. וכיוון שגם על התורה כתוב, הפלי עצה, הגדיל תושייה, אז הכוונה של מזימה תשמור עליך, זה שתורה תשמור עליך. הבעיה עם הסבר הזה, זה שאז צריך להיות כתוב זימה ולא מזימה. לכן מפרש רבה שצריך להבין את זה מסוף הפסוק. סוף הפסוק זה תבונה תנצרקה. כלומר, התבונה שזה התורה, היא תנצור אותך, היא תשמור אותך. וממה היא תשמור אותך? היא תשמור אותך מזימה. כלומר, המילה כאן זה לא מילה אחת מזימה, אלא זה מזימה, from זימה. בזה הגענו לשורה עשירית בעמוד ב', בינתיים ראינו את הסיפור של רבי אליעזר שנתפס למלכות אבל ניצול, הזכרנו את הסיפור הזה בגלל שבמשנה ובסיפור מוזכר הגרדום, מהסיפור הזה במאמר המוסגר הגענו לנושא של מינות, כי רבי אליעזר ניסה לברר למה כל זה קרה לו, ומזה גם הגענו לנושא של זנות, ועכשיו אנחנו חוזרים לסיפור המסגרת ונראה עוד שני תנאים שגם הם נתפסו למלכות, היום נתמקד בעיקר ברבי אליעזר בן פרטה ומחר ברבי חנינה בן תרדיון. אז הסיפור בגמרא מתחיל כבר מהשלב שבו שניהם, רבי אלעזר ורבי חנינה, עצורים ביחד בידי הרומאים, ורבי אלעזר אומר לרבי חנינה, יש לך מזל שאתה נתפסת רק על חטא אחד, כלומר רק על זה שלמדת התורה, ואילו אותי הם טובים על חמישה דברים, כמו שעוד מעט נראה, אז כנראה שיענישו אותי יותר ממך. אמר לו רבי חנינה שזה לא נכון וזה הפוך, אני אמנם נתפסתי רק על דבר אחד, אבל אותי יהרגו ואתה דווקא תחיה. למה אתה תחיה? כי אתה לא רק עסקת בתורה, אלא גם בגמילות חסדים, והגמרא מביאה על זה מאמרה של רב הונא, שאומר שמי שעוסק בתורה לבד, ולא עוסק בגמילות חסדים, אז הוא דומה כמי שאין לו אלוה, ורש"י מסביר שכוונה שאין לו אלוה שיגן עליו, ולכן השם לא מגן על רבי חנינה, כי הוא לא עסק בגמילות חסדים. על זה שואלת הגמרא, האם באמת רבי חנינה לא עסק בגמילות חסדים? הרי יש שני מקורות שמהם משמע שהוא כן עסק. מקור אחד זה ברייתא שאומרת שאדם צריך לתת צדקה רק לקופה של צדקה, שמי שממונה עליה זה אדם אמין, כמו רבי חנינה בן תרדיון, אז מכאן שהוא היה אחראי על קופה של צדקה, אבל דוחה הגמרא, זה רק אומר שהוא צריך להיות אמין כמו רבי חנינה בן תרדיון, זה לא אומר שרבי חנינה בעצמו עסק בצדקה. זה מקור אחד. מקור שני שנעריך בו יותר מחר, זה מזה שרבי חנינה מעיד על עצמו שהייתה לו קופת צדקה בבית, ובטעות הוא נתן לעניים מהכסף שלו ולא מהקופה. בכל אופן רואים שהייתה לו קופת צדקה בבית, אז הוא כן עסק בגמילות חסדים. אומרת הגמרא, נכון שהוא עסק, אבל הוא לא עסק מספיק, כמו שמצופה מאדם במעלה שלו ובמצב הכלכלי שלו. אז זה היה השלב הראשון של הסיפור, השלב שבו רבי אלעזר ורבי חנינה נפגשים ביניהם. עכשיו אנחנו עוזבים את רבי חנינה ועוסקים רק ברבי אלעזר בן פרטה, וכאמור מחר נמשיך עם רבי חנינה. אז הגמרא, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', מתארת את חמש התביעות שהרומאים תבעו את רבי אלעזר בן פרטה, ואת התשובה שהייתה לו על כל כל אחת מהתביעות. אז שתי הטענות הראשונות של הרומאים היו שיש להם עד שרבי אלעזר גם למד תורה וגם היה גונב מאנשים. על זה אמר רבי אלעזר, הרי זה לא הגיוני, לא יכול להיות שמי שעוסק בספרה, כלומר בלימוד, יעסוק גם בסייפה, כלומר בחרב. אז ממילא כיוון שאי אפשר לעסוק בשניהם, אז העדות הזאת לא הגיונית, אז ממילא אתם לא יכולים לסמוך על העד הזה בכלל, ואני לא עשיתי לא את זה ולא את זה. זה שתי הטענות הראשונות. טענה שלישית, הם שאלו אותו למה קוראים לך רבי, כלומר אם קוראים לך רבי, כנראה שסמכו אותך לרבנות, והרי סערנו את זה. אמר להם רבי אלעזר, אני לא רבי לענייני תורה, אני פשוט רבי לענייני תרסים, כלומר אני מלמד אנשים איך להרוג בדים. עכשיו הרומאים כנראה לא היו כל כך תמימים, אז הם רצו לבדוק אותו אם באמת הוא יודע משהו במלאכת ההריגה, אז הם הביאו חוטים של שתי וחוטים של ערב, ורצו לבחון אותו אם הוא יודע מה זה מה, ורבי אלעזר באמת לא ידע, אבל אז נעשה לו נס, והגיע נקבה של דבורים והתיישבה על חוטי השתי, וזכר של דבורים התיישב על חוטי הערב, והוא הבין מי הנקבה ומי הזכר, והוא הבין שזה נשלח לו כסימן שיבין מה השתי ומה הערב, כי השתי זה כמו הנקבה והערב זה כמו הזכר, כי קודם שמים את חוטי השתי ואז מכניסים את חוטי הערב בין חוטי השתי. טענה רביעית של הרומאים הייתה, למה לא הגעת לבית אבידן? זה היה מקום שהיו דנים על חוקי עבודה זרה לפי רח ותוספות. אז אמר להם רבי אלעזר, אני זקן ופחדתי שירמסו אותי. אז אמרו לו, מה פעם קרה שאיזה זקן נרמס שם? ואז קרה נס שחיזק את הטענה של רבי אלעזר, שהם שמעו בדיוק באותו זמן שנרמס איזשהו זקן בבית אבידן. וטענה חמישית, למה שחררת את העבד הכנעני שלך לפי חוקי ישראל, כלומר לידי זה שנתת לו שטר שחרור? הרי אנחנו אוסרים לקיים את חוקי ישראל. בטענה הזאת נגמרו לרבי אלעזר התירוצים, והוא פשוט אמר, לא היו דברים מעולם. ואז הגיע איזה רומאי אחד ורצה להעיד נגדו שהוא כן שחרר את העבד שלו, ואז בשביל להציל את רבי אלעזר הגיע אליהו נביא, והוא נראה כמו רומאי חשוב, והוא ניסה לשכנע את אותו עד שלא כדאי לו להעיד, כי אנחנו רואים שכל הזמן קוראים לרבי אלעזר ניסים, אז אתה רק תסתבך אם תעיד נגדו, אבל אותו אדם התעקש והוא קם להעיד, ואז הרומאים ראו שהוא קם, אמרו אם כבר קמת בוא תעשה לנו קודם טובה ואז תעיד, ונתנו לו איזה איגרת להביא לקיסר, כנראה הכוונה לא לקיסר ממש אלא למושל בארץ ישראל, וכשהוא יצא לדרך בא אליו אליהו נביא וזרק אותו למרחק 400 פרסאות, כלומר משהו כמו 1200 קילומטר, ומזה הוא כבר לא חזר לעיד. וככה רבי אלעזר בן פרתא ניצול מכל חמש התביעות של הרומאים, כמו שבאמת רבי חנינא בן תרדיון אמר לו שהוא זה שיחיה. ובזה סיימנו עם רבי אלעזר בן פרתא, הגענו לשורה השלישית מתחתית עמוד ב', מחר נראה את המשך הסיפור לגבי רבי חנינא בן תרדיון. בינתיים נחזור על מה שלמדנו. התחלנו באיסור לעזור לגויים לבנות בסיליקה, גרדום, אצטדיון ובימה, שזה דברים שקשורים להוצאה להורג של אנשים. כיוון שהזכרנו את הגרדום, זה הביא אותנו לסיפור לרבי אליעזר שדנו אותו בגרדום על זה שהוא למד תורה למרות שהיה אסור, ואומנם הוא ניצל מהדין שלהם, אבל הוא ניסה להבין על איזה חטא זה כמעט הגיע לו, ואז בעזרת רבי עקיבא הוא הבין שזה היה לזה שהוא הקשיב לדרשה של מין אחד ונהנה מהדרשה שלו לגבי אתנן זונה. אחר כך, כיוון שהזכרנו את ההרחקה ממינים, הזכרנו גם את ההרחקה מזונה, רב חיסדא אמר דה לדמות. הוא אמר שצריך להתרחק כמו שנזיר מתרחק מיין, למרות שהוא עצמו כן היה מנשק את האחיות שלו. אחר כך שוב לגבי מינות, כלומר עבודה זרה, אמרנו שמאוד קשה לשוב מזה בתשובה, ומי שכן מצליח לשוב אז הוא מת מאוד מהר, לפי המרשה, בשביל שלא יחזור לאותו חטא. על זה ראינו שני דיונים, דיון אחד על האישה שבאה לרב חיסדא, ודיון שני על רבי אלעזר בן דורדיה, שלגביו אמרנו שלמרות שהוא לא חטא במינות אלא בזנות, כיוון שהוא היה כל כך קשור לחטאים, בכל זאת גם הוא מת מהר אחרי התשובה שלו. ולסיום הקטע הזה ראינו על רבי חנינא ורבי יונתן שהם הכניסו את עצמם בכוונה לתוך ניסיון של זנות בשביל להתגבר על היצר, ואמרנו שהתורה היא זו ששמרה עליהם. בכל אופן, כל זה היה קשור לסיפור על רבי אליעזר שתפסו אותו הגויים על זה שהוא למד תורה. אחרי זה ראינו את זה על עוד שני תנאים, על רבי אלעזר בן פרתא ועל רבי חנינא בן תרדיון. רבי חנינא אמר לרבי אלעזר שדווקא הוא ישרוד בגלל שהוא עסק גם בתורה וגם בחסד. וראינו את חמש הטענות של הרומאים כלפי רבי אלעזר בן פרתא ואת איך שהוא הצליח להתחמק מהם בחלק מהמקרים על ידי ניסים. מחר נמשיך עם רבי חנינא בן תרדיון, כל טוב.